שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 44 של אוניברסיטת פלטפורמה. עשיתי את זה טוב, אה? אני כבר מאומן.
לא, הפתעתי לזה שזה כבר 44.
אני רן, אורי כרגע בחופש, ונמצא איתי אמיר הראל. אהלן.
אהלן, מה נשמע?
אמיר ידבר איתנו על הקונספט של סטארט-אפ ויקנד ועל ההתהוות שלו בישראל. זה רעיון מדליק. אני פה בשם קצת עזרתי לאמיר בארגון, אבל הוא עושה את רוב העבודה. הוא בעצם היזם שמאחורי כל זה. וזהו, אמיר, בוא תציג את עצמך, תציג את הרעיון, ואז נתחיל להיכנס לפרטים.
טוב, אז כמו שאמרת, קוראים לי אמיר הראל. ואני, יש לי עבר בסצנת הסטארט-אפית וההייטקית כבר 10 שנים. הייתי מפתח מספר שנים, ו... עכשיו אני יותר עושה עבודה של מרקטינג וביזנס דיבלופמנט, ופשוט בער לי הנושא הזה של יזמות, וכל העניין הזה למעשה התחיל מזה ששמעתי על הקונספט הזה של סטארט-אפ ויקנד באחד הפודקאסטים שאני שומע, ורשמתי...
אתה שומע פודקאסטים אחרים?
כן, בדיוק. יש עוד פודקאסטים טובים.
אתה מספר פעם איך נפגשתם.
כן. נסיים את האינטרו הזה. כן, בדיוק, נכון. בדיוק, אתה מסתבר שטוויטר ופודקאסטים זה... כדאי לשמוע, זה מקדם דברים בחיים. אז שלחתי בטוויטר כזה מסר, מה שנקרא לאומה, ואמרתי איך במדינה של סטארט-אפיסטים אין אירוע כזה של סטארט-אפ ויקנד. ואז כנראה שיש להם איזשהו סרצ' כזה על זה, ואז הם פנו אליי ואמרו לי, אז תעשה, מה הבעיה? אז אמרתי, וואלה, למה לא? ומאז אני מצטער על זה.
גם התחיל הפודקאסט.
כן, כן.
למה אין פודקאסט? אמרו לי, תעשה.
תעשה, בדיוק. אל תשאל שאלות קידבק, תעשה, מה? אז זהו, אז מאז אני עובד על זה. זה לא רק אני, יחד איתי עובד בחור בשם אדי רזניק. אדי הוא היה 10 שנים המנהל של החטיבה של סטארט-אפ סן אסנצ'לס. מקווה שאמרתי זה נכון.
סטארט-אפ אסנצ'לס?
כן, של סן.
לא שמעתי. אה, של סן, אוקיי.
כן, בדיוק. לסן יש תוכנית כזאת שעוזרת ומקדמת סטארט-אפים.
בישראל
נעשה
את זה?
כן, הוא ניהל את החטיבה הזאת בישראל, והוא עזב לא מזמן וחברנו ביחד, ואנחנו עובדים על זה. וכמו שאתה אומר, זה הולך להיות אירוע מאוד מאוד כיף, מגניב, שהולך לעשות הרבה דברים יפים, ואני מזמין את כולם להצטרף.
כן, אז תכף ניתן את כל הפרטים, אבל לפני זה קצת רומנטיקה.
כן.
איך נפגשנו?
איך אנחנו נפגשנו?
אתה זוכר?
או, איזה מזמן.
היה יום אביב.
אני חושב שזה גם היה איכשהו דרך טוויטר ופודקאסט.
אז נראה לי... אוקיי, אני חושב שהיינו באיזה... עבדנו באותו אזור, בנתניה.
כן, בנתניה, נכון.
ואז הלכתי לאחת צהריים, כשחזרתי, שלחת לי טוויט, אני חושב שפגשתי אותך באחת צהריים.
נכון.
זיהיתי את הקול שלך.
הכל, כלומר, אף פעם לא ראיתי אותך, אבל הקול הרדיופוני שלך בפודקאסט, אמרתי, משהו פה מוכר, והייתי בטוח שזה אתה, ואמרתי, נלך, מקסימום לא קרה כלום. וכן, וזה היית אתה, מסתבר.
כן, אז זה על החיבור בין טוויטר לפודקאסטים. באיזה פודקאסט, דרך אגב, שמעת על הסטארט-אפ ויקנד? אנחנו גם עוסקים לפעמים בהמלצות על פודקאסטים, אז אם יש משהו מעניין.
כן, זה פודקאסט לא רע בכלל, קוראים לו רדיו ובדב, של בחור בשם מייקל קימזל, מאוד מעניין.
במה הוא מתעסק בדרך כלל?
הוא מתעסק בווב דיבלופמנט, טוטל, הרבה ג'אווה סקריפט, ג'אווה...
אוקיי, מוכוון למפתחים.
מאוד מוכוון למפתחים, כן. אז הוא שם דיבר על אירוע שהוא היה, וששווה לבדוק. אז ככה נכנסתי לאתר, ואמרתי, וואלה, זה נראה מדליק, איך מביאים את זה לפה?
אוקיי. הסטארט-אפ ויקנד זו בעצם יוזמה גלובלית.
נכון.
שקיימת בהרבה מדינות אחרות בעולם.
נכון.
אז בוא תספר לנו קצת על אירועים שאתה מכיר שהיו בשאר העולם, ואחר כך נדבר קצת על ישראל.
כן. אז רגע, אני רק אסביר בכלל איך התחיל הסטארט-אפ ויקנד.
אוקיי.
הסטארט-אפ ויקנד למעשה התחיל בשנת 2007 כאיזשהו ניסוי חברתי. ישבו להם שני חבר'ה שעובדים בטקסטארז, אם אתה מכיר.
לא.
טקסטארז זה גם פרויקט מעניין כשלעצמו. למעשה זו תוכנית שמעודדת יזמות. מה שהיא עושה, היא נותנת למלא מלא חברות להירשם אליה. ואלה שמתקבלים למשך קיץ שלהם עושים כאילו התמחות ביזמות. הם נותנים להם איזשהו סיד מני, משהו כמו 20 אלף דולר, נותנים להם את כל הפסיליטיז, האנשים החזקים מהתחום, ובסוף הקיץ הם מפגישים אותם עם ה-VCs, עם האנג'לס הכי טובים, במנת שיעזרו להם לגייס כסף. עוד איזשהו ארגון כזה שנקרא לזה חצי VC, חצי education, אבל עושה דברים יפים. אז כמה חבר'ה שעובדים שם, שוב ביניהם ואמרו איך הם התגעגעו לעשות כל מיני brainstorming ולעבוד עם אנשים שונים. ואז כחלק מזה אמרו, לחצו על המייסד של סטארט-אפ ויקנד שקוראים לו אנדרו הייד, לנסות להריץ ניסוי כזה, לארגן כמה חבר'ה שלא בהכרח מכירים אחד לשני במשך סוף שבוע, אבל לנסות להרים משהו. ומאז הפרויקט די הצלחה...
אז מה בעצם עשו שם? כאילו, תפסו קבוצה של אנשים שעבדו ביחד על איזשהו רעיון?
למעשה אמרו, פתחו את הדלתות ואמרו כל אחד שמעוניין לבוא ולעבוד על איזשהו אירוע. מוזמן, למעשה, אם ברמה הפילוסופית יותר, סטארט-אפ ויקנד מושתת על תיאוריית ה-Open Space Technique. Open Space Technique זה משהו שהתחיל בשנת 1985 על ידי בחור בשם הריסון אורנס. הריסון אורנס היה הולך להרבה כנסים, והוא שם לב שמה שהוא הכי אוהב זה את ההפסקות, כי שם הוא דיבר עם הרבה אנשים, החליף רעיונות, והוא שם לב, ככל שהזמן עובר, הכנסים מפריעים לו להפסקות בכנסים. והוא כאילו אמר, זה למעשה מה שאני בא לכנס. וככה התחיל הנושא הזה של open space.
כן, רגע, כשאתה אומר open space, לרוב האנשי ההייטק, מה שעולה בראש זה קיוביקים ושולחנות,
נכון,
והרבה רעש,
נכון,
וחוסר ריכוז.
יפה, אז בדיוק, אז קח את המקום הפתוח, את ה... חוסר הגבולות ששמים לך הקירות או משהו כזה, וזה למעשה מה שאופן ספייס אומר, הוא אומר, יש לו כמה עקרונות למעשה, הוא אומר, כל מי שבא לאירוע, זה מי שהיה צריך להגיע לאירוע. מתי שהאירוע מתחיל, זה מתי שהאירוע היה צריך להתחיל. וכל מה שקרה באירוע, היה צריך לקרות באירוע.
על מה הוא היה הבחור הזה, כשהוא...
לא יודע מה הוא היה, אבל תשמע, העקרון הכי יפה זה עקרון הרגליים, שתי הרגליים. שזה אומר, אם אתה במקום שאתה לא אוהב, קח את הרגליים שלך ותלך למקום אחר. אם האנשים שאתה עובד איתם, אתה לא מצחם לך, קח את הרגליים, תלך למקום אחר. כלומר, אל תגביל את עצמך לדברים, תעשה מה שאתה חושב שמתאים לך.
אבל יש באמת קשר בין האופן ספייס הזה לבין האופן ספייס במשרד?
שמה מעניינת? אני חושב שסך הכל כן. כלומר, מה משדר היום אופן ספייס? למה חברות עושים אופן ספייס? מעבר, נגיד, לעניינים
של... בוא נגיד, במשרד עקרון הרגליים לא עובד.
בדיוק. אז בדיוק. אז למה בכלל משתמשים בטכניקת האופן ספייס? טכניקת האופן ספייס היא טכניקה שהיא בעיקרון מתאימה לסיטואציות מאוד מורכבות, לתת להם פתרון יעיל ומהיר. ושם זה טכניקה שמצליחה במקומות שה-traditional approaches נופלים.
אוקיי.
זה אומר שאם יש לך, נגיד, בעיה מאוד מאוד קשה לפתרון, ואתה בלחץ זמן מאוד נורא, אם אתה תתחיל לעשות דיזיינים וזה,
בדרך כלל... אבל אם אתה הולך לבנות את מגדל אייפל מחדש, אל תעשה את זה בשיטה הזאת, כי אתה צריך שם איזושהי שיטה.
בדיוק, בדיוק, כן. זה לא מתאים לכל דבר, בדיוק.
אם אתה הולך לבנות כבישים, אל תשתמש. אם אתה הולך לבנות קשרים, אל תשתמש בזה.
בדיוק.
ואם אתה כן הולך לפתור בעיות של תוכנה, שכנראה עדיין אין להם הרבה דוגמות לפתרון.
בדיוק, ואתה בלחץ של זמן. אז כנראה שזו שיטה שהיא לא רעה, כי היא מעשה מבוססת על הקהל עצמו. ה-open זה המילה המרכזית בה. כלומר, אין בן אדם שמכתיב דרך ומכתיב זמנים ומכתיב זה. למעשה זה קבוצה שביחד מחליטה לאן לקחת את זה, מה לעשות עם זה, ואם היא לא מצליחה, לא מצליחה, אבל העיקרון פה של הקהילה שהיא... מאפשרת לעצמה בדינמיקה הקבוצתית למצוא את הפתרון הכי טוב.
אני עדיין חושב שהוא יהיה על משהו.
יכול להיות, ויכול להיות שגם להיות על משהו בכלל, בסטארט-אפ ויקנד זה רעיון לא רע.
וואלה, אז מחלקים? טוב, תכף נגיד.
רגע, זה הקטעים שאתה מצנזר, נכון? אוקיי.
כן.
אז סטארט-אפ ויקנד למעשה מאמתת את הרעיון הזה. כלומר, כשאנשים באו אליי ואמרו לי, טוב, תן לי את האג'נדה, אז אמרתי, אין אג'נדה. כלומר, אולי אקזמתי.
אבל אם שאלת, אתה לא צריך להיות פה.
כן, יכול להיות, יכול להיות שזה...
אנחנו לא לוקחים את זה לקיצוניות.
לא, לא, זה קיצוניות. כלומר, גם יש איזשהו מבנה לאירוע בסך הכל. כלומר, גם מי שמנהל את האירוע, נגיד אנחנו, הסטארט-אפ ויקנד פסיליטייטורס, אנחנו רק נבנה את התהליך, נתחיל את התהליך, ומשם והלאה, קבוצות שמתחילות לעבוד, עושות מה שהן רוצות לעשות. ולוקחים את זה אך ורק על הידע והרצון שלהם.
אז בעצם ב-2007 קם הרעיון הזה, ואז היו מספר אירועים ברחבי העולם. מה אתה יודע לספר להם? כמה היו, איפה היו, מה
עשו שם? כרגע, סטארט-אפ וויקנד רצה ב-54 ערים מסביב לעולם, שזה כולל...
כולם בהודו דרך אגב?
לא, דווקא בהודו, אני לא יודע אם יש בהודו. זה לונדון, פריז, ארצות הברית, הרבה ערים, אפילו בניגריה. יש סטארט-אפ וויקנד ניגריה, אם אתה קופץ מתישהו, תבדוק אם...
יהיה?
יש, היה כבר אחד. סטארט-אפ וויקנד למעשה זה אירוע שחוזר על עצמו כל שנה, כל חצי שנה, תלוי במארגנים. אבל...
האם ישראל נמצאת בין אחת מהמדינות?
יפה, עכשיו היא נמצאת, וכן, אני מקווה שזה יצא לפועל, זה אמור להיות, אם כבר אנחנו מזכירים את זה, בדצמבר. עכשיו...
אז בואו ניתן עכשיו את כל הפרטים ונחזור עליהם עוד פעם בהמשך.
בדיוק. אז סטארט-אפ וויקנד. סטארט-אפ וויקנד בין ה-16 ל-18 בדצמבר.
16 ל-18 בדצמבר, לשים לב שזה לא סוף שבוע.
לא סוף שבוע. לא סוף שבוע, וזה לא הטעיית הציבור. אנחנו פשוט לוקחים את זה לסטארט-אפ וויקנד הגרסה הקשרה. זה יהיה רביעי עד שישי, עד לפני כניסת שבת. על מנת גם לאפשר להרבה חבר'ס שהם... קצת יותר מסורתיים, להשתתף בסוג האירועים כשכאלה, וראינו מהרבה אנשים שזה דווקא יוזמה מבורכת.
רגע, אז כאילו, אבל זה ימי עבודה. מה עושים? לוקחים חופש?
יום אחד, אנחנו מבקשים לך לקחת יום אחד חופש.
זה מתחיל ברביעי, מתי?
זה מתחיל ביום רביעי אחר הצהריים. טוב, בואו כבר ניכנס לאיזה סוג של אג'נדה, אבל... אני לא אוהב את המילה הזאת כרגע.
אם זה יצטרך להתחיל ביום רביעי אחר הצהריים, זה יתחיל ביום רביעי אחר הצהריים.
כן, בדיוק.
אם זה יצטרך להמשיך ביום חמישי בבוקר, אז זה ימשיך באיזה שעה?
כן, בדיוק. אז ככה, זה מתחיל ביום רביעי בסביבות 4, נעשה איזשהו גאדרינג, קצת נטוורקינג, נמשיך בכמה הרצאות ככה שקשורות לנושא. אחת ההרצאות המתוכננות זה של ניר בר-לב, שהוא האחראי על מוצרי האנליסיס של גוגל. הוא ייתן הרצאה על גוגל אנליטיקס, נספר קצת ברמה האסטרטגית על המוצרים, ואולי גם יגיע אפילו עוד לרמה של ה-API, ככה לתת לאנשים אולי אפילו רעיונות מה עוד, איזה גוגל אנליטיקס כפלטפורמה אולי לפתח כל מיני אפליקציות. יש עוד כמה guest speakers מתוכננים, אבל זה לא סגור, אז עקבו אחרי הוובסייט לעוד עדכונים. אבל בגדול יהיה עוד כמה הרצאות, אני מדבר על הרצאות קצרות, לא, אנחנו לא רוצים להכביד פה יותר מדי, אבל בכל זאת להשאיר קצת את המוח. ואז למעשה מתחיל הפיצ'ינג. כל אחד יכול לעלות לבמה ולהציע איזושהי בעיה או איזשהו מוצר שהוא חשב עליו, ויש לו 120 שניות להציג אותו בלי שום עזרים, פשוט... 120 שניות להגיד את כל מה שעל...
כלומר, צריך לבוא עם רעיונות?
אתה יכול לבוא עם רעיונות. כלומר, אני מציע לכל מיני אנשים ששאלו אותי על כל מיני רעיונות, יש להם בדרך כלל הרבה יזמים שאני מכיר, יש להם את מגירת הרעיונות שנגנזו, מכל מיני סיבות. עכשיו אלה פשפש, לראות, כדי זכר...
הם לא מוצאים מגירת במגירה שנגנזו, זו מגירה שנגנבו.
כן, בדיוק. או מגירה של השכן, אולי יש לו משהו טוב. אז אפשר לבוא עם רעיונות, אפשר לבוא בלי שום דבר ותוך כדי עולים כל מיני דברים. אני מכיר על כל מיני חברות שבאו לסטארט-אפ וויקנד, על מנת לנסות לבנות פיצ'רים חדשים, או להוסיף אדונים על המוצר שלהם כדי לשכנע. זה לגיטימי לחלוטין, אין לנו שום חוקים, חברה מסוימת רוצה לבוא לסטארט-אפ וויקנד, ולנסות לשכנע אנשים לעבוד איתם על איזשהו פרויקט שקשור לחברה שלהם, זה בסדר גמור. ויש הרבה אנשים שפשוט באים ומחפשים לשמוע רעיונות מדליקים ולעבוד עליהם.
אז תכף נחזור לעניין של רעיונות, אבל בואו נדבר עוד שנייה רק קצת על ההיסטוריה. זאת אומרת שאני עשה ב-50 פלוס ערים בעולם.
נכון.
היה לזה איזשהו אוטפוט, כלומר, מה קורה בסוף שבוע? למה צריך לצפות?
אוקיי, אז תראה, אז בואו אני אתחיל ככה, מה המטרה של סטארט-אפ וויקנד ישראל? המטרה הדבר הראשון זה לעודד יזמות, ליצור איזושהי קהילה, לתת לאנשים כלים וקשרים על מנת להמשיך ולעשות יזמות, והמטרה, אני הייתי אומר, בסוף זה, סליחה, עוד מטרה זה לבנות פרויקטים, ובסוף להקים חברות סטארט-אפ, אבל זו באמת הייתי אומר אולי שזה התוצר מאשר המטרה.
כן, מה שחשוב, כמו שאמרת מקודם, זה ההפסקות. מה קורה בהפסקות?
מה קורה בהפסקות. אז זהו, שם כל הסטארט-אפ ויקנד זה הפסקה אחת גדולה, כי מרגע שאנחנו מתחילים
לעבוד... זה נשמע כמו אחלה מקום לעשות שמינגלינג, נכון?
כן, אבל זה שמינגלינג בלי דיבורים. כלומר, אני שם אותך עם הרבה אנשים.
אולי עם דיבורים, אבל דיבורים מקצועיים.
כן, בדיוק, זה דיבורים מקצועיים.
לעשות דיזיין עם מיטב המוחות. לעשות פיץ' לפרודקט עם מיטב המוחות.
בדיוק, ולא רק זה, אתה פשוט מגיע לאירוע של אנשים שהם ביצועיסטים. אם אני מסתכל על אירועי נטוורקינג שונים, אז בדרך כלל אני מגיע, מחליף כרטיס ביקור, קצת מקשקש, מנסה ככה לתפוס מכל אחד כמה, שתיים, שלוש מילים, אבל אני לא יכול להגיד שיצאתי מהאירוע, אמרתי, וואי, הבן אדם ההוא תותח, אני רוצה להביא אותו אליי, אני רוצה לעשות
את זה. איך אתה יודע שהגיעו שם ביצועיסטים?
By definition, זה אירוע של ביצועיסטים, כלומר, אם אתה מגדיר את עצמך כביצועיסט, האופי של האירוע הוא לבוא ולהרים מיזם, איזשהו פרויקט תוך 54 שעות. אנשים שהם לא ביצועיסטים נוטים לרוב לא להסתדר עם הקבוצה, כי הקבוצה מורכבת מביצועיסטים ומניסיון.
האירוע בעצם מגדיר את סוג האנשים שיבואו, ואתה מצפה שבאמת יבואו אנשים עם רצון להוציא דברים ולעשות דברים.
כן.
בסדר, אחלה. ומה אתה יכול, ככה אני אשאר קצת בסקירה ההיסטורית, מה אתה יכול לספר על אירועים מעניינים שהיו בעבר? כלומר, איזה סוג של דברים, איזה סוג של מוצרים, איזה סוג של אנשים השתתפו שם?
תראה, לרוב האפליקציות שיצאו משם הן אפליקציות ווב או מובייל. למה? כי מאוד קל, הייתי אומר, בלי להליב אף מפתח ווב או לא ווב, אני לא יודע איך אתה רוצה להתייחס לזה, אבל די מהיר אולי נקרא זה להרים אפליקציות היום באינטרנט, בטח עם כל האופן סורס שיש וכל הכלים שיש היום, די קל להרים היום אפליקציות כאלה. לא הייתי אומר שזה רק למפתחי ווב, יש, אפשר לבוא ולהציע כל רעיון שאתה רוצה, הוא אפילו לא חייב להיות רעיון טכנולוגי by definition, אבל אם אני מסתכל על רוב הרעיונות שיצאו מסטארט-אפ ויקנד, אז רובם הם מבוססי ווב. אני יכול לתת לך כל מיני דוגמאות על כל מיני רעיונות נחמדים שיצאו. אחד האירועים הראשונים שהיה, אני חושב, בסן פרנסיסקו, אם אני לא טועה, או בוסטון, הקימו פרויקט שקראו לו סקריביט, שזה עוזר לבלוגרים, נותן להם המלצות מהקוראים שלהם על מה לכתוב בבלוג. כלומר, הבעיה שהם ניסו להתמודד איתה זה על מה שנקרא writer's block. שאתה, יש לך בלוג, וטוב, מה אני אכתוב הפעם? די, כתבתי כבר על כל ה...
היה לך בלוג, ועכשיו יש לך בלוג.
בדיוק. הבלוג הפך לבלוג, וסקריביט ניסו לפתור את זה. הם אמרו, בוא תן לקוראים שאהבו את הבלוג שלך להציע לך מה לכתוב. מה הם היו רוצים לשמוע, מה הם היו רוצים. זה רעיון מאוד מאוד נחמד. הם הקימו את הרעיון הזה בסטארט-אפ ויקנד.
אז בעצם כל ה... 100 אנשים עבדו על דבר אחד?
לא, לא. הרעיון בסטארט-אפ ויקנד, כמו שאמרתי, אם נחזור רגע לפיצ'ינג, אז אני אחזור שנייה לפורמט, ואז אסביר את זה יותר טוב. ברגע שמתחיל הפיצ'ינג, כל אחד מקבל 120 שניות, כל אחד שרוצה, כמובן, מקבל 120 שניות, ונותן את משנתו, את הרעיון שהוא חושב עליו. ברגע שהפיצ'ינג מסתיים וכולם העלו רעיונות, אנחנו עוצרים איזה 20 דקות, חצי שעה, משהו כזה, ומאפשרים לכל אחד לגשת לאותו רעיון שמעניין אותו, ולדבר איתו על הנושא, לשאול אותו שאלות, איך הוא רואה את זה, ולעשות איזושהי אפשרות, אינטראקציה בין האנשים. ואז אנחנו שוב פעם מתכנסים ועושים הצבעה. כל רעיון, אנשים אומרים, זה רעיון שהם היו מעוניינים לעבוד עליו. בגדול, מספיק שרעיון יש לו בין 6-7 אנשים, שוב פעם תלוי בכמות האנשים שמגיע, זה אומר שיש מספיק אנשים שמוכנים להתחיל לעבוד על הרעיון הזה, והרעיון הזה הופך להיות קבוצת עבודה. ומאותו רגע, במשך כל הסוף שבוע, הצוות הזה מתחיל לעבוד. ומאותו רגע, אני,
הסטארט-אפ... תביאו כמה צוותים שכל אחד מהם יעבוד על משהו אחר.
בדיוק.
ואיך עובדים? מה, להביא לפטופים? לעבוד, מה כאילו טכנית, איך זה הולך
לעבוד? בדיוק, חוץ מלפטופים, אנחנו נספק את כל מה שצריך. שזה אומר אינטרנט, שזה אומר אוכל, שזה אומר... ווב הוסטינג אם צריך,
יש איזה סוג של הוסטינג למשל?
יש לנו, IBM, אם לא ציינתי, הם ספונסר והם יערכו את האירוע הזה.
אוקיי,
IBM בפתח תקווה, בדיוק.
אוקיי.
אז הם מבחינתם יקצו לנו שרתים. יש שם איש שלהם, איש IT שיקצה פרטישנים צריך, יתקין אפאצ'י או מה שזה לא יהיה שהצוות חושב שהוא צריך.
Okay.
מעבר לזה, יש לנו עוד שרתים שסטארט-אפ וויקנד, הארגון הגלובלי, מחזיק, ואם צריך, גם נשתמש בהם. אז מהבחינה הזאת, סופטוור והארדוור אנחנו גם נספק, אבל כל אחד צריך באמת לבוא עם איזשהו לפטופ.
והאמת היא שאפשר, גם אם זה לא יהיה מסופק, אז יש יותר פתרונות שהם או חינמים, או שהם זולים.
בדיוק.
כמו אלה של אמזון, אלה של גוגל.
נכון, נכון.
זה שמייקרוסופט כבר ביצועי, אני לא יודע מה המצבו של הזור.
הזור, אני לא יודע, פעם אחרונה שבדקתי, אני התעניינתי כי רציתי לדעת...
אבל יש פתרונות של רקספייס, כלומר יש פתרונות שגם אם לא ממש חינמים, אז הם מעט מאוד כסף.
בדיוק, ושוב פעמים, הרעיון זה שאנחנו כ-facilitators מסתובב בין הצוותים, ואם צוות אומר שחסר לו, יש לו איזושהי בעיה, אנחנו נעשים לפתור את זה. זה לא רק עניין של חומרה, יכול להיות שצוות מתחיל לעבוד ומגלה שחסר לו אולי איזה מפתח JavaScript מוכשר, כן? יש משהו שהם רוצים לתפור. אז אנחנו עוברים בין הצוותים ושואלים את האנשים מראש, אם יש מישהו שמעוניין לעזור, לתת יד, להשתתף. כן, בדיוק. אנחנו ניתן להם להתרכז במה שהם רוצים לעשות ונאפשר להם את הריסורס מסביב כמה שיותר שיעזור להם.
אוקיי, יש עוד מוצרים שקרו בעבר שאתה יכול לספר עליהם?
יש עוד כמה, יש את TweetPay, שזה כמו PayPal רק בטוויטר. אתה יכול לשלם, אתה יכול להעביר כספים דרך טוויטר, רעיון נחמד. כן, יש עוד כמה דברים נחמדים, תן לי לזכר עוד כמה, יש כל מיני דברים, אתה יודע, קצת שהם יותר, זה מסוג הרעיונות שהפכו להיות חברות, יש פרויקטים שנעצרו ברמת הפרויקט, כמו...
רגע, שנייה, אתה אומר שרמה שהקימו חברה בעקבות הסטארט-אפ וויקנד?
בדיוק, אני חושב שנחזור רגע אחורה, אמרנו מה קורה כשהאירוע מסתיים.
אוקיי.
אז מבחינת סטארט-אפ וויקנד, היינו רוצים שבסוף האירוע עצמו, מה שיקרה, זה לקראת כניסת שבת אנחנו נעצור את הכל. יש לנו איזשהו פאנל ככה של אנשים מהתעשייה נקרא לזה, וכל קבוצה תבוא ותציג את מה שהיא עשתה, את מה שהם הספיקו, למה הם עשו ככה, מה הם חושבים שעוד צריך לעשות, ויקבלו פידבק מהאנשים, ויכול להיות שזה כמה אנשים מ-VCs, וכמה אנג'לים, וכמה אנשים מגוגל, למשל כמו ניר, ויתנו להם איזשהו פידבק כדי לתת להם כלים אם היו מעוניינים להמשיך בפרויקט הזה ולתת איזשהו ערכה. בסוף גם נבחר איזשהו פרויקט מצליח, אבל זה באמת רק ברמה של לתת לו חולצה ותקליט. כל מי שמציג שם מבחינתנו עשה את העבודה בצורה הטובה ביותר. מאותו רגע שנגמר האירוע הזה, הוא נגמר האירוע. קבוצות שרוצות להמשיך לעבוד על הפרויקט מוזמנות לעשות כך. הם לוקחים את זה לאן שהם רוצים. שוב פעם, זה ממשיך באותו תיאוריה. אתה רוצה להמשיך לעבוד על זה? אז למשל, סקריבית שהם סיימו, הם היו בשלב נורא ראשוני, היה פיצ'ר אחד או שניים. ובזה זה נגמר. ורוב האנשים הם אנשים עם עבודות. זה לא שמגיעים לשם כל מיני אנשים שמחפשים לעבוד, אמרו, יאללה, בואו ננסה לעשות איזשהו משהו. רוב האנשים שמגיעים לסטארט-אפ ויקנד זה אנשים שעובדים בחברות, לא מחפשים למצוא עבודה חדשה, מעוניינים להכיר אנשים, מעוניינים ללמוד טכנולוגיות, וזה בדרך כלל מה שקורה. ושנגמר האירוע, אז במקרה של סקריבית, הבחור שהקים את זה, המשיך לעבוד על זה בסופי שבוע, הוא היה עוד סטודנט, אז בסופי שבוע הוא ועוד איזה מתכנת שהיה שם, שאהבו את הרעיון, המשיכו ככה לכתוב בסופי שבוע, עד שהם הצליחו להגיע לאיזושהי גרסה כבר יותר משמעותית, והתחילו, הבלוגרים התחילו קצת לאמץ את הרעיון הזה, והם הגיעו ל-VCs שהשקיע בהם כסף, וככה נוצרה החברה הזאת.
אוקיי. אז רגע, היה כבר פעם סטארט-אפ וויקנד בישראל?
אוקיי, אז בישראל היה רעיון דומה, שאם אני אקרא לסטארט-אפ וויקנד, לברנד של סטארט-אפ וויקנד עולמי, זה לא היה שייך לזה, זה היה רעיון מבורך שלעצמו של שני חבר'ה ישראלים, שניסו באמת להרים את הקונספט דומה של לבוא לסוף שבוע ולהרים סטארט-אפ. אני לא יודע בדיוק מה היה המטרות, אני לא הייתי באירוע הזה, אני חושב שכולם, היו שם משהו כמו 54 אנשים, שכולם עבדו על אותו רעיון. ואני חושב סך הכל שהם הצליחו להרים את החברה, אבל לא מזמן קראתי שהאתר ירד, אני לא יודע בדיוק איך זה נגמר. אז שוב פעם, בגלל זה חוזר למה המטרות של האירוע. ומבחינתנו, להרים את הסטארט-אפ זה תוצר לוואי נחמד שיהיה משם, אבל יש לזה, יש לזה עוד הרבה הרבה אפקטים מעבר לזה.
כן, יש, דרך אגב, איזה סוגי תמיכה יש לכם? כלומר, יש מחברות מסחריות, יש גם איזשהו עניין ככה ממשלתי או משהו כזה?
אנחנו מנסים לדבר עם המדען הראשי ועוד כל מיני כאלה שזה יכול מאוד להשתלב. אנחנו פשוט בשלבים מאוד באמצע, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יהיו תמיכה מכל מיני גורמים שקשורים כמובן לסוג של אירוע כזה.
אוקיי, אז בואו נחזור שוב על הפרטים. אז אמרנו מה התאריכים, המיקום והכסף?
אוקיי, אז מבחינת המיקום זה יהיה ב-IBM פתח תקווה, אני חושב שזה בקריית אריה. זה בין ה-16 ל-18 בדצמבר, שדרך אגב יוצא בחנוכה, אז לכל אלה שצריכים לקחת יום חופש זה תירוץ טוב לצאת ולחקוג.
למרות שמי שיש לו ילדים זה יכול להיות לו אולי אפילו קצת יותר קשה.
תשמע, יום בשנה אולי אפשר לארגן איזשהו עזרה מהסבתא, מהדודה, מהאישה,
או שתביאו גם אותם.
תשמע, בדיוק, אי אפשר לדעת מה, לאן זה
יתפתח. באמת יש איזושהי מגבלה? אפשר להביא כלבים, חתולים?
זה רק בגלל מבחינת מגבלה של IBM. שאלו אותי אם אפשר לישון שם. אז אני הייתי אומר בכיף, למה לא? אבל IBM מבחינת הפסיליטיז לא יאפשרו את זה. אז בדרך כלל,
כלומר, אתה מצפה שאנשים יגיעו ברובי אחרי הצהריים, ישנו שם עד הערב, ואז יסיעו הביתה לישון.
בשעות 11 אנחנו נצטרך לעזוב. אני בדרך כלל שדיברתי עם הצוות האמריקאי, דרך אגב, בחור מהצוות האמריקאי יגיע לאירוע כדי לעזור לנו לנהל אותו, נקרא לזה. בדרך כלל מה שקורה, אם צריך ב-11 ועם הצוות עוד בשיא הלהט, קופצים לאיזה פאב מקומי וממשיכים שם את הדיזיינים ואת הדיונים.
אתה מכיר פאבים בקריית אריה?
יש שם המון. זה אזור בילויים מטורף לגמרי, חבל לך על הזמן.
אוקיי, ואז נוסעים שני בבית וחוזרים ביום חמישי בבוקר.
יום חמישי בבוקר, למעשה יום חמישי בבוקר זה יום עבודה מלא, מ-9 בבוקר עד 11 בלילה, כמובן שהארוחות זה כלול חלק מהאירוע עצמו. ויום שישי זה מהבוקר עד קצת לפני כניסת שבת, שם נעצור, נעשה מצגות, נראה מה עשינו, נרים כוסית ונלך הביתה סך הכל.
טוב, זה נשמע בגדול מגניב.
כן, אני חושב סך הכל מבחינת עלות הכרטיסים, רק נשלים, כרטיס עולה 175 שקלים. עלות הכרטיס למעשה עוזרת לנו לממן את כל ההוצאות שיש על האירוע הזה. אנחנו ארגון ללא מטרת רווח. אף אחד פה לא ירוויח מהנושא הזה, אני עושה את זה בהתנדבות מלאה. וכרטיסים ניתן לקנות באתר אצלנו, ב-israel.startupweekend.org.
איך משלמים?
יש שם, אם אתה מכיר, אתר שנקרא Eventbrite, אם אני לא טועה. השתמשנו בו, הוא נותן לך כרטיס אשראי, פייפל, כל האפשרויות האינטרנטיות שיש. ולמען לעודד רישום מוקדם, הוצאנו איזשהו קופון, הנחת קופון. צריך להקליד את המילה SW Early Bird, שקונים כרטיס, זה נותן לך 25% הנחה.
אוקיי, עד מתי?
עד ה-26 לנובמבר. עד 26 לנובמבר, הקופון הזה בתוקף. זה יאפשר לאנשים קצת לחסוך כסף. גם מבחינת הכרטיסים, חילקנו את הכרטיסים לסוגים שונים. כלומר, יש לנו משהו כמו, הקצנו 50 כרטיסים לדיבלופרס, 25 כרטיסים למרקטינג וביזדב, ועוד מספר הכרטיסים, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל לסושל מדיה, לליגל,
מה זה שאני אחת, זאת אומרת, אתה מצפה שמי שנרשם יגיד מאיזה תחום הוא?
יפה, אז שאלו אותי מה, אני צריך להגיד זה. זה לא העניין של מאיזה תחום אתה, זה יותר עניין של מה היית רוצה לעשות בסטארט-אפ וויקנד. יכול להיות שבחיים שלך אתה עורך דין, אבל אתה רוצה לבוא שם ולפתח. יכול להיות שאתה עושה במקצוע אחר, אבל אתה רוצה להיות בתור סושל מדיה. וגם באירוע עצמו אתה יכול לשנות, אין שום מגבלות. כל זה זה רק בשביל planning purposes שלנו, רק בשביל שנוכל בערך להעריך מה קורה, אם יש לנו יותר מצד,
כלומר אין חשש נגיד שיגמרו כל הכרטיסים של המפתחים ואני אעלה סבור בתור ליגל.
בדיוק, בדיוק. ולא נשב אותך מול חוזים ונכרח אותך להבין מה קורה שם.
רק לצורך תכנון שלכם כדי שתדעו מה המידע שלכם.
באמת, אם הגעת למצב שנגמר הכרטיסים ממה שרצית, תקנה מכרטיס אחר, אין שום בעיה, זה רק למטרות תכנון והבנה של מה הולך להיות באירוע.
אוקיי, אז אם רוצים ליצור איתכם קשר, מה הכתובת?
שוב, אני אתן את האתר, זה israel.startupweekend.org, או אפשר לשלוח לנו מייל, israel@startupweekend.org.
נשים את זה גם בפוסט עצמו של הפודקאסט.
מצוין.
וזהו, שכחנו עוד משהו?
אני חושב שאחת השאלות רק אולי באמת ש...
כן, זו שאלה שאני צריך לשאול. בדיוק. אז יש לי אחלה רעיון במגירת הרעיונות הגנוזים. איך אני מוודא שהוא לא יעבור למגירת הרעיונות הגנובים?
תראה, כשאתה בא לאירוע כזה, באופי שלו כבר, כן? ובדרך שאתה בא ומציג את הרעיון בפני קהל, והאירוע עצמו יהיה בטוויטר, יכתבו עליו בבלוגים, ונשדר אותו כנראה גם באינטרנט, סביר להניח שאולי זה לא הפלטפורמה שבה אתה רוצה להציג רעיונות שהם סודיים. כלומר, אם זה רעיון שאתה פחד שיגנבו לך, אז זה לא המקום להיות בו. תציע את הרעיון של עצמו, ואם תצליחו להרים אותו, זה כבר, אני חושב, ברכה. אתה חושב, אני מסתכל באמת מה אתה מקבל בשביל ה-175 שקלים האלה, אז אני חושב שדבר ראשון, אתה מקבל, אתה לומד הרבה, גם ברמה הטכנולוגית. סך הכל אנשים שבאים לשם הם מה שנקרא טכנולוגי סאבי כאלה, מאוד מכוונים טכנולוגיה, ובדרך כלל הטכנולוגיה הכי חדשה. כלומר, באים שם אנשים עם מוטיבציה לפתח, ואם אתה רוצה לדעת מה קורה בטכנולוגיה הכי חדשה, בדרך כלל זה מקום שמשתמש בדברים הכי חדשניים, הכי עדכניים, ואפשר ללמוד שם המון. כלומר, גם באו אליי הרבה אנשים שאמרו, אני לא מתכנת ווב, הבנתי שהרום שם זה ווב. אמרתי, אז מה? בוא תקפוץ, תצלול למים. אם אתה בן אדם עם מוטיבציה, אני לא אמין שזאת תהיה הבעיה שתעצור אותך.
אז אתה אומר ככה, אם זה באמת הרעיון הסודי של החיים שלי, שאני רוצה לשמור אותו לעיתוי המושלם, שאני דרך אגב לא מאמין שיש כאלה, אבל נניח שזה העניין, אז תבוא עם רעיון אחר.
בדיוק.
או שתבוא בלי רעיון, ותקשיב לרעיונות של אחרים, תצטרף אליהם.
בדיוק. זה בדיוק העניין, אין פחד פה.
מצד שני, זה אולי דרך טובה לבדוק אם הרעיון שלך הוא ולידי.
בדיוק. בדיוק. כלומר, אם תצליח לשכנע לפחות 5-6 אנשים שירבו לך הרעיון, כנראה שיש פה משהו.
אני לא כל כך הייתי חושש מגניבה של הרעיונות.
לא, שוק גניבת הרעיונות הוא מוגזם בצורה לא פרופורציונלית.
זה לא... לא יודע, זה אולי נכון לענפים אחרים, אבל בענף פיתוח התוכנה, לפחות בווב, אני יכול להגיד ש... הרבה יותר חשוב להבין אם הרעיון שלך טוב,
בדיוק.
מאשר החשש שהם יגנבו אותו או לא.
נכון, בדרך גם יש הרבה, מהשלב שהוא רעיון אצלך בראש, עד שהוא הופך למימוש, הוא עובר הרבה תהליכים של עיבוד, שהוא גם יכול להיות שהוא הגיע למקום אחר מה שחשבת.
אני חושב שהרבה יותר חברות מצליחות או נכשלות, לא על אם היה להם רעיון טוב או לא, אלא על הרבה דברים אחרים. הם עשו אקסקיושן נכון, הם הטיימינג שלהם היה נכון, הרבה דברים אחרים שבכלל לא תלויים בהם, איפה נמצאות חברות אחרות וכו'.
כן.
הרעיון הוא רק הקצה של הקצה, ברוב המקרים. טוב, אחלה. אז יש לנו שאלת מאזינים, תכף נעבור אליה, אבל אוקיי. לפני זה תודה רבה.
תודה לכם.
הפרטים על סטארט-אפ וויקנד יהיו באתר, וזהו. אם יש שאלות, אז מוזמנים לפנות לאמיר, או פשוט לפנות אלינו, אל ran@reversing.com, או ori@reversing.com, ואנחנו נעביר את זה לאמיר. במקרה שלא מצאתם אותו.
היי אורי, היי רן, אני דוד, אני השארתי בזמנו את הערה שעובר לפרק מספר 7, אולי גם הפעם השאלה שלי תעניין אתכם. פרק מספר 42 על הגרבג' קולקטור, אמרתם כהערת ביניים, חס וחלילה, משתמשים בסינגלזון. רציתי לשאול, מה כל כך רע בסינגלזון? קראתי על זה קצת בכמה מקומות, קיבלתי מושג כללי, פוגע באובג'קט אוריינטד, מקשה על הדיקתיות, אבל אני לא בטוח אם עכשיו אני צריך לעשות את פקטור למערכת שלי ולהיף את כל הסינגלטונים, וגם קצת קשה להסביר על הבעיות בסינגלטון עם חברי הצוות שלי. אני אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי. יש לכם אחלה פודקאסט, תודה רבה, נתראות.
טוב, אז תודה על השאלה. נראה שהשאלה מכוונת אליי, כי אני העליתי את הנושא, אז אני אענה, אבל אני אתן לאמיר להתפרץ אם בא לך. אז בעבר כתבתי פוסט בבלוג שלי, prettyprint.me, שנקרא Beware of the Singleton. פשוט עשו גוגל ל-Beware of the Singleton, ולמזלי זו תוצאה מספר אחת. כמו שבחרתי קומבינציה מספיק טובה של מילים. אז מה זה סינגלטון? אז בואו שנייה נגדיר מה זה סינגלטון, ואחר כך נדבר על מה היתרונות ומה החסרונות שלו. ואני בכוונה רוצה להדגיש את החסרונות, כי נראה שהיתרונות הם די ברורים. הסינגלטון זה דיזיין פטרן, די פשוט, בסך הכל שאומר שקיים אינסטנס אחד של האובייקט במערכת. וזה טוב להרבה דברים. זה טוב, נגיד, אם אתם רוצים להגיד, יש לי רק דאטאביס אחד, או יש לי רק פייל סיסטם אחת, דברים כאלה. זו אבסטרקציה נחמדה. בדרך כלל, למשל, בג'אווה מממשים את זה על ידי זה שעושים קונסטרקטור שהוא פרייבט, וכותבים איזושהי פונקציה שנקראת get instance, שהיא יוצרת את האינסטנס ומחזירה אותו. יש גם דרכים אחרות לעשות את זה, אבל זו דרך מאוד מקובלת ופשוטה. וסינגלטון, היתרון והחיסרון הגדולים ביותר שלו, זה שזה פשוט. היתרון הגדול שזה פשוט זה ברור, החיסרון הגדול שזה פשוט זה שזה misused יותר מדי פעמים. הסינגלטון טוב לכמה דברים, ועליהם אני לא אדבר, אני אדבר למה הוא רע. אז דבר ראשון, אני חושב שכולם למדו בשנה א' במחשבים, שב-C משתנים גלובליים הם יצור נאלח שצריך, שצריך ככה להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. מיד אחרי שנפטרתם מכל לולאות הגוטו שלכם, תיפטרו מהגלובליים. נכון? אז החדשות המפתיעות הם שמשתנים גלובליים ב-C הם בעצם כמעט אותו דבר כמו סינגלטונים בג'אווה. למה? כי סינגלטונים אפשר לגשת אליהם מכל מקום. אין שם שום אנקפסולציה, כלומר, אתה לא ניגש לאינסטנס ספציפי אל המשתנה שלו, אתה ניגש לסינגלטון גלובלי, כי יש רק סינגלטון אחד. ובעצם, כל פעולה, כלומר, נגיד יש לכם שני טרדים שפועלים ביחד, אז שניהם יכולים לקרוא במקביל לאותו סינגלטון, בלי לדעת אחד מהשני. ובגדול, הדמיון הוא מאוד מאוד גדול בין סינגלטון בג'אווה או בכל שפה אחרת לבין משתנה גלובלי ב-C. אז בעצם אנחנו מדברים על חוסר אנקפסולציה, אוקיי? זאת הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה היא שמאוד מאוד מאוד קשה לבדוק כל מה שקשור בסינגלטונים. כלומר, אם יש לכם נגיד איזשהו קלאס שאמור למשוך מהדאטאבייס ואתם רוצים לבדוק את הקלאס הזה, אז איך תעשו את הבדיקות האלה? אתם תצטרכו בסטאפ של הטסט ליצור את הסינגלטון, אולי ליצור איזשהו מוקאפ דאטאבייס בתוך הסינגלטון הזה, להריץ את הטסט, ואז להשמיד את הסינגלטון, או לקראת הטסט הבא, כדי שלא יישאר לכם דאטאבייס מלוכלך וכו'. וזה אומר בעצם שהטסט עצמו תלוי באיזשהו הכנה חיצונית. וזה עושה את הטסט למאוד קשה. האלטרנטיבה לזה היא שהקלאס שניגש לדאטאבייס יקבל את הדאטאבייס. כלומר, יקבל את האינסטנס שמכיל את הדאטאבייס, ואז לא צריכים להכין שום דבר ולא צריך לדאוג, למשל, למצב שבו שני טסטים רוצים מקביל על שתי מכונות שונות, שניהם ניגשים לדאטאבייס, ווואלה, במקרה פתאום נכשל לכם טסט, כי הם במקרה שניהם ניגשו לאותו דאטאבייס. אז בעצם, הסינגלטון הוא גם שובר אנקפסולציה, וגם עושה את הטסטים מאוד מאוד קשים. אני חושב שהשואלים סביבי הקרבות יודעים שטסטים זה הדבר היחיד שמחזיק אותנו בחיים, וכל הבלגן שקורה פה, ואסור לזלזל את זה, אסור לזלזל בזה. אני גם חושב שקוד שאפשר לעשות לו טסטים, זה גם קוד שהוא דיזיין טוב. זה הולך טוב מאוד ביחד. קוד שקשה לבדוק אותו, זה גם קוד שקשה להשתמש בו. זה דבר נוסף, ואני חושב שמה שבא יחד עם זה, זה בעצם dependency injection. כלומר, אמרתי את זה במרומז, אנחנו רוצים שתהיה לנו את היכולת לעשות dependency injection, גם לצורך טסטים, וגם לצורך reuse של components. כלומר, אם אני משתמש בסינגלטון, אז בעצם אני, נניח אני משתמש ונלך עם הדוגמה של סינגלטון של דאטאבייס, זאת אומרת שהקלאס שלי ניגש לדאטאבייס דרך הסינגלטון של הדאטאבייס. אז אין לי שום דרך לבוא ולהגיד, אוקיי, הקלאס הזה עכשיו תיגש לדאטאבייס אחר. אני לא יכול, כי הגישה הדאטאבייס היא פנימית. מה שאני הייתי רוצה זה לעשות לו dependency injection, כלומר, להגיד לו, אוקיי, אתה, הקלאס הזה, תשתמש בדאטאבייס X, והדאטאבייס הזה ישתמש בדאטאבייס Y, וכך אני יכול לעשות כל מיני דברים כמו ביזור של, של, של הקריאה או דברים כאלה. ברגע שאני משתמש ב-dependency injection, הרבה יותר קל לי לעשות את זה. אז יש שני דברים חשובים. חברי אירן הוסיף הערות בבלוג, ואמר שיש עוד כמה אספקטים משעשיים שקשורים לסינגלטון. אחד זה שמאפשרים, אמרנו שבעצם היתרון הגדול של סינגלטון שקל להשתמש בהם, וגם החיסרון הגדול זה שאפשר להשתמש בהם, בעצם בגלל הקלות של השימוש אפשר לעשות כל מיני דברים די זוועתיים, ואחד זה dependency cycles. כלומר, סינגלטון א' תלוי בסינגלטון ב' שתלוי בסינגלטון א'. מאוד קל לגשת מכל סינגלטון, מאוד קל לגשת לכל סינגלטון אחר, כמו שמכל מקום אחר בקוד קל לגשת לסינגלטון. בעצם זה שקל לגשת, אתם רק קוראים לגט אינסטנס, מאוד קל ליצור תלות מעגלית. נגיד, לא יודע, אתם כותבים, קוראים לדאטאביס נקודה גט אינסטנס נקודה סט טיימאוט משהו אחר, ופייל סיסטם נקודה גט אינסטנס נקודה סט, לא יודע, פייל סייז, ומאוד מאוד קל ליצור תלות מעגלית. אם הולכים עם המתודה של dependency injection, זה עדיין אפשרי לפעמים, אבל זה קצת יותר קשה, ולפחות אם אתה עושה את זה, אז אתה יודע שאתה עושה את זה. אתה לא עושה את זה בטעות. ודבר נוסף בעצם שזה מציג, זה מעבר בין שכבות של אבסטרקציה. כלומר, ברגע שיש לכם סינגלטון שהוא נגיש למערכת באופן גלובלי, אז יכול להיות שהוא סינגלטון ברמה שהיא מאוד מאוד low level, נגיד ברמה של הפייל סיסטם, ואם אתם רוצים לשים מעל זה שכבה של קשינג מעל הפייל סיסטם, אז כל אחד בקלות יכול לעקוף את הקשינג הזה על ידי פשוט גישה לסינגלטון. אם לא הייתם מרשים גישה לסינגלטון, או שלא הייתם מרשים בכלל סינגלטון באופן כללי, אז היה הרבה יותר קשה לעקוף את הדברים האלה. עכשיו, סך הכל, אני חושב שכשכותבים תוכנה, לא כותבים לאפס טעויות, כותבים למינימום טעויות. כאילו, תמיד יש דרך לעקוף. כן, תמיד יש דרך לעקוף את מנגנון הקשינג, אם אתה כותב את הקוד הנכון. כל מה שאני אומר זה שאם אתם משתמשים בסינגלטון הרבה, אז יותר קל לעקוף את זה ויותר קל לעשות את השגיאות האלה. עכשיו, אני חושב שאפשר להשתמש בסינגלטון לכמה דברים, למשל להחזיק קבועים, להחזיק כל מיני דברים שבאמת אתה חושב שחייבים להיות סינגלטון ואין לך שום דבר אחר, אבל צריך להיות מאוד זהירים עם זה. צריך להיות מאוד זהירים, כי אני חושב שככל שהתוכנה גדלה, ככה אתה לומד יותר ויותר ולהעריך את החשיבות של טסטיביליטי, את החשיבות של המודרוליזציה שלה. בסינגלטונים זה פשוט, זה אשכרה להכניס מקל בגלגלים של כל הדברים האלה.
אני חושב רק מבחינת כלל אצבע שלי לגבי סינגלטון, זה לא למה להשתמש בו, בדיוק הפוך, למה לא להשתמש בו. ואם כבר הגעתי למצב שאני חושב שצריך סינגלטון, אני קודם כל מנסה לחשוב את כל האלטרנטיבות, איך הייתי יכול לא להשתמש בסינגלטון. יש לפעמים מצבים, אם אתה מגיע, אתה אומר, אוקיי, כנראה שזה באמת הפתרון שמתאים, אבל כן. אני הייתי מנסה כמה שיותר, באמת, לא להגיע לשימוש בזה, כי לרוב באמת כל הדברים שציינת, אחר כך בהמשך, בלייף סייקל של המוצר,
כן.
חוזרים ונושכים אותך בטוסיק.
אז אני חושב שאם אתה, המשימה שלך זה עכשיו לשכנע את האנשים שעובדים איתך, למה סיגים את עוזרה, תגיד להם שיכתבו יוני טסט. והם יבינו לבד. שכתבו יוני טסט, והם יבינו איזה כאב ראש זה להתחיל סינגלטונים, וואלה, שכחתי להתחיל את הסינגלטון הזה, או שאולי כתבתם את הטסט, הטסט עובר בהצלחה, ואחר כך מישהו שינה את הקלאס שנבדק, והוסיף עוד גישה לאיזשהו סינגלטון out of the blue, ופתאום הטסט שלך נכשל. עם הזמן, אני חושב שכולם הבינו שסינגלטון זה רע, מותר להשתמש בהם, אבל במשורה, מאוד מאוד במשורה, רק במקומות שבאמת באמת חייבים. ואני באמת חושב, אני מסכים עם אמיר, שבמקום שאני לא באמת חייב, או במקום שזה לא ממש straight forward, לא יודע, string, לא יודע, מערכת של סטרינגים של קבועים, או מספרים של קבועים, אין שום סיבה להשתמש בסינגלטון.
אנקדוטה, היה לי מרצה בתואר הראשון, שהיה עובר על הקוד, ואם הוא היה רואה מישהו שמשתמש בסינגלטון, או משתנה גלובלי, הלו, סרגל, וזה לא היה רחוק מלהקות את האצבעות שלך עם הסרגל, זה היה כאילו הטבו מבחינתו. אז אני אצלי באמת, זה צרוב כמה שיותר להתרחק.
כן, אז אני חושב ששני דברים שיכולים לעזור לך זה א', ההשוואה בין משתנים גלובליים ב-C לבין סינגלטון, ושתיים, איך כותבים יוני טסט למערכת שיש לה סינגלטונים. מניסיוני זה מאוד מאוד כואב, זה מאוד 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 כואב. זהו, תודה על השאלות, ומוזמנים לשלוח עלינו עוד שאלות ל-run@reversing.com או ל-ori@reversing.com ולהשאיר כמובן תגובות בבלוג. ביי!